וכמה עניינים שקשורים להלכות פסח. מרן בסימן תמ"ב בסעיף ד' מביא דברי הרמב״ם בסוף פרק ד' מלכות חמץ ומצה. הוא כותב ככה: דבר שנתערב בו חמץ ואינו מאכל אדם כלל, או שאינו מאכל כל אדם כגון הטריאקה וכיוצא בו, אף על פי שמותר לקיימו, אסור לאוכלו עד אחר הפסח. אף על פי שאין בו מן החמץ אלא כלשהו, הרי זה אסור לאוכלו. תערובת של חמץ יש בה כמה דרגות. יש תערובת של חמץ שהיא ראויה לאכילה, בזה יש מחלוקת. המשנה אומרת בתחילת פרק שלישי מפסחים, אלו עוברים בפסח, כותח הבבלי, שחר רמדי וכו'. שם מדובר על שחר ששם בו שעורים, זה לא כולו חמץ, רק יש בו תערובת של חמץ. לעת ראשי והרמב״ם, שתערובת כזאת של חמץ עוברים עליה משום בל יראה ובל ימצא. שהתורה בחמץ החמירה, לא רק שלא נאכל חמץ, לא רק שלא נהנה ממנו, אלא גם כן לא יראה לך חמץ ושאור לא ימצא לבתיכם. דהיינו עוד שני לבים נוספים על איסור האכילה ואיסור ההנאה, שגם לא נשאיר את החמץ ברשותנו בפסח. כן, אלו עוברים בפסח אפילו חמץ שיש בו תערובת, שהוא לא חמץ בעין אלא שנמצא בתוך תערובת, גם עליו אם משאיר אותו בביתו בפסח עובר עליו ולא יראה ולא ימצא. רבינו תם יש לו שיטה אחרת, נאף על פי כן כותבים הצפו בתחילת מסכת פסחים, שאפילו לרבנו תם מדרבנן צריך להוציא את החמץ הזה מרשותו. כן, זה הטריאקה הזה שמביא כאן הרמב״ם. הטריאקה הזה זה איזה מין רפואה כזאת שיש בה תערובת של חמץ. כותב הרמב״ם, אף על פי שמותר לקיימו בפסח. למה מותר לקיימו? כי זאת תערובת של חמץ שאין הראויה לאכילה. לא מאכל, זה לא אוכל. כן, זה ירד דרגה. תערובת של חמץ שראויה לאכילה, עוברים עליה מן התורה באיסור לא יראה ולא ימצא. אבל תערובת חמץ שאינה ראויה לאכילה, כגון הטריאקה הזה, שזה לא מאכל כל אדם, מותר לקיימו בפסח. זאת אומרת שאדם יכול להשאיר אותו בביתו, לא חייב לבער את זה. וכמובן, אם לא חייב לבער, לא חייב למכור את זה לגוי. ואף על פי כן, אסור לאכול אותו. הרמב״ם מדקדק בלשונו בסוף ואומר, אפילו אם אין בו מן החמץ, אלא כלשהו חמץ. תערובת גדולה, יש בה הרבה דברי היתר. עשבים, אני יודע מה עשויה התרופה הזאת. והחמץ שבה הוא מעט מן המעט, כלשהו, אחד מאלף. אף על פי כן, אסור לאכול אותו בפסח. וזה דברי הרמב״ם שמרן מביא אותם כאן בסימן תמ"ב. מדייק הרב המגיד על המקום בדברי הרמב״ם. סברתו של רבנו, כותב הרב המגיד, שהחמץ בפסח אסור מדין חוזר ונעור. מה הפירוש חוזר ונעור? הלו התערובת הזאת, הטריאקה הזאת, מתי הכינו אותה? מתי עשו את התרופה הזאת? לא עשו אותה בפסח. עשו אותה לפני הפסח. אם כן, כבר קודם לפסח, היה בתערובת הזאת אחד מאלף, נאמר, חמץ ביתר. אף על פי כן, סברת הרמב״ם, כשמגיע הפסח, החמץ הזה נאסר, התערובת הזאת אסורה באכילה, אפילו שהחמץ הוא כלשהו. למה? הלו זה כבר נתבטל קודם לפסח. התערובת הזאת הייתה קיימת לפני כן, ולפני כן היה צריך להתבטל. מתי החמץ אסור במשהו? מתי חכמים אסרו את החמץ במשהו? דווקא בתוך הפסח. אבל קודם לפסח, החמץ מתבטל. ואם כן, מדוע עכשיו אסור לאכול אותו? הרי זה כבר בטל. למה אסור באכילה? אלא, כותב הרמגיד, סברת הרמב״ם היא שהחמץ חוזר ונעור. בפירוש חוזר ונעור, כאילו היה יושן. כשהתבטל, מה זה התבטל? זה לא שהוא נעלם. הוא לא, איננו. הוא עדיין קיים שם בתוך התערובת. רק כשפסקו הדין שהוא בטל, פירושו של דבר הלך לישון החמץ. כשהגיע הפסח ונתחדשה ההלכה, חמץ בפסח אסור אפילו במשהו, מתעורר החמץ, מתעורר לחיים, וחוזר ואוסר את כל התערובת. זוהי סברת הרמב״ם. כדעת הרמב״ם, ככה היא דעת הגאונים. כתב הרב המגיד, אף פי שיש חולקים בזה, ההלכה היא כדברי הרמב״ם והגאונים. בקיצורו של דבר, שאנחנו סוברים שחמץ, אף על פי שבטל קודם לפסח, חוזר ומתעורר ונאסר בפסח. זה נקרא שמו חוזר ונעור. צריך להבין דברי הרמב״ם, כיוון שיש הלכה, מביא אותה הרמב״ם בפרק י"ג מלכות תרומות בהלכה ו', שאה תרומה שנפלה לתוך מאה של חולין, זה משנה. שאה של תרומה, תרומה נאחלת לכהן, שנפלה לתוך מאה שאין של חולין. ניקח בלשון שלנו, קילו אחד של תרומה, שצריך לתת אותו לכהן. תרומה אסורה לישראל. ישראל זר שאוכל תרומה חייב מיתה. כן, התרומה הזאת נפלה בטעות לתוך 100 קילו של חולין שהם מותרים לישראל. מה הדין של התערובת הזאת? התרומה עולה באחד ומאה. יש בדיני תערובות כללים. כשנתערב איסור ביתר, כמה צריך שיהיה ביתר כנגד האיסור בשביל שיתבטל? רוב איסורי התורה בטלים ב-60. אבל באיסור תרומה חמור יותר משאר כל האיסורים, לא בטל ב-60. צריך שיהיה פי 100 באיסור כנגד התרומה. רבותינו לומדים את זה מפסוקים, שהתרומה מדמעת בפחות מאחד ומאה, כיוון שתרומת מעשר שכתובה בתורה, זה אחד ממאה. הלו הלוי מקבל, כמה הלוי מקבל? 10%. והוא צריך להפריש מתוך העשרה שלו, מתוך העשרה אחוז שקיבל, להפריש מעשר מן המעשר. כלומר, 10% מתוך העשרה, אחוז שהוא קיבל, צריך לתת לכהן. זה נקרא שהוא מעשר מן המעשר. כמה זה מכלל היבול? אחד ממאה. זה אחוז אחד מכל היבול שהכהן, שהלוי צריך להפריש ולתת אותו לכהן. כן, זה לומדים, זה דין תורה. זה כתוב בתורה. כי תרומה גדולה, דין תורה, אפילו חיטה אחת פותרת את הקרי, אין לה שיעור. אבל תרומת מעשר יש לה שיעור בתורה, שהיא אחד ממאה. כן, למדו שם מפסוקים, שעד אחד ומאה התערובת נאסרת. אם יש 100 כנגד ההיתר, 100 בהיתר כנגד האיסור, מתבטלת התרומה הזאת. עכשיו יכול ישראל, יש לו שם קילו של תרומה בתוך התערובת הזאת. יכול לאכול את הכל. 101 קילו בסך הכל, מתוכם קילו אחד של תרומה, יכול לאכול את הכל. רק מה שצריך להפריש תרומה אחרת, קילו אחר, להרים משם קילו, וזה יהיה התרומה שנפלה שם. כן, אומר הרמב״ם ככה. שאה התרומה שנפלה לתוך 100 של חולי. ואחר כך נפלה שאה אחרת. טעות, הפועל, טיפש היה, לא הבין מה שאומרים לו, עוד קילו של תרומה, לקח, זרק את זה עוד פעם בתוך התערובת. עכשיו יש לי 2 קילו של תרומה בתוך 100. זה 1 מ-50. לכאורה לא צריך להתבטל. כותב הרמב״ם, אם ידע בין התערובת הראשונה לתערובת השנייה, ונפסקה ההלכה כבר שזה מותר, אחרי ששאל את השאלה, מה הדין? יש לי קילו של תרומה בתוך 100 קילו של היתר, של חולין. מה הדין של התערובת הזאת? מה אמרו לו? תרומה עולה באחד ומאה, זה מותר. יאכלו ענבים ויסבעו. לך אכול בשמחה לחמך. טוב, שמח. אחר כך, נופל עוד קילו של תרומה לתוך התערובת. אומר הרמב״ם, אם הייתה הידיעה הזאת קודם לכן, גם השאה השנייה מתבטלת בתוך התערובת. למה? כי הקילו הראשון של התרומה נתבטל כבר. אחרי שהוא נתבטל, לא מצטרף עכשיו הקילו הראשון עם הקילו השני. אם היו נופלים 2 קילו בבת אחת לתוך התערובת, אז עשרים, אין פה 100 כנגד האיסור. אבל אם נפלו בזה אחר זה, והייתה ידיעה בינתיים, אם כן, אני אומר שמה שנפל, התרומה שנפלה נתבטלה כבר, ועכשיו שנפלה עוד קילו של תרומה, גם היא מתבטלת בתוך 101 קילו של היתר שיש שם. כן, הלא כאן מפורש, יוצא מדברי הרמב״ם, שלא אומרים חזור ונעור. הלא, אם היינו אומרים שהתערובת הראשונה, הקילו הראשון של התרומה, מתעורר, נעור מאיסורו, מצטרף, מצא מין את מינו ונעור, ככה הלשון. מצטרף הקילו הראשון עם הקילו השני, ועכשיו אין לי בהיתר 100 פעמים כנגד האיסור, היה צריך כל התערובת הזאת להיות אסורה. כן, לכאורה זה נראה סתירה. פה בעניין התריעקה פוסק הרמב״ם שאומרים חזור ונעור. בהלכות תרומה פוסק הרמב״ם שלא אומרים חזור ונעור. צריך להבין, מה ישנה תרומה? מדינה חמץ בפסח. למה כל אומרים חזור ונעור? שאר לא אומרים חזור ונעור. לכאורה היה אפשר ליישב את הקושייה הזאת לפי הקדמה אחת. יש מחלוקת ראשונים, מדוע חמץ בפסח אסור במשהו? כמו שעכשיו אנחנו רואים, כל האיסורים של התורה בטלים ב-1 ב-60. למה בפסח החמירו כל כך שהחמץ לא מתבטל ב-60. אפילו אם יש 600, אפילו אם יש 6,000, אפילו אם יש 600,000, לא מתבטל. אחד משהו, מה, אפילו כלשהו החמץ לא מתבטל בתוך התערובת. למה זה? מה החומרה של החמץ כל כך? יש בזה מחלוקת. הרמב״ם בפרק ט"ו בהלכות מאכלות אסורות מפרש כך. אומר הרמב״ם, הסיבה היא משום שהחמץ נקרא דבר שיש לו מתירין. דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לבטיל. מה זה דבר שיש לו מתירין? וגמרא בתחילת מסכת ביצה, משנה אומרת, ביצה שנולדה ביום טוב אסורה. ביצה ביום טוב מותר לבשל. אם אדם יש לו ביצים מאתמול, רוצה לבשל אותם ביום טוב ולאכול, מותר לו. אבל אם באותו היום נולדה הביצה הזאת, היא אסורה. יש שם כמה טעמים בגמרא, אחד הטעמים משום מוקצה. דבר שלא היה מוכן מאתמול. עכשיו הוא בא לעולם. זה נולד. דבר חדש. מוקצה. לא ידעתו עליו. כמו שלא ידעתו עליו, לא היה בעולם. מוקצה הדבר הזה ואסור באכילה. כי לקח הילד את הביצה הזאת שנולדה, ושם אותה בתוך הרגל של הביצים. חשב שהוא עוזר לאבא שלו. שם, עד שאבא יבוא, יקח, יסים. לקח הוא בעצמו זריז. שם, לקח את הביצה, ושם אותה בתוך הרגל של הביצים. אלה הביצים שנמצאים בארגז כבר היו קיימים מאתמול. היו מותרים ביום טוב. עכשיו התווסה בהם ביצה אחת שהיא אסורה. אומרת הגמרא, כל התערובת הזאת כולה אסורה. ואפילו יש בארגז הזה של ביצים, 1,000 ביצים כנגד הביצה ההיא של, שנולדה ביום טוב. אפילו אחי, כל התערובת כולה אסורה. למה? משום שזה נקרא שמו דבר שיש לו מתירים. מה זה? היום זה אסור. ביצה שנולדה ביום טוב, אסורה מדין מוקצה, דווקא ביום טוב. מוצאי יום טוב, תחזור הביצה ליתרה הראשון. אוקיי, למה תאכל את התערובת הזאת מספק? עכשיו אתה צריך לעשות ביטולים, לבטל את האיסור בהיתר. עד שתבטל אותו, תאכל אותו בהיתר גמור. תחכה עוד כמה שעות, חכה עד הערב, יצא החג, תאכל את זה בהיתר גמור. כיוון שיש בידך אפשרות לאכול את התערובת הזאת בהיתר גמור, לא מתבטל האיסור בהיתר. זה נקרא שמו דבר שיש לו מתירין. הקולה שלו היא החומרה שלו. מהי הקולה שלו? הקולה שלו שהוא מחר יהיה מותר. היום הוא אסור, מחר הוא יהיה מותר. כיוון שזה איסור קל, שמחר הוא יהיה יותר גמור, אני מחמיר עליו עכשיו מאוד, ואומר שאפילו באלף לא מתבטל. זה יותר חמור מאיסור שהוא איסור עולם. דבר שאיסורו איסור עולם היה בטל ב-60, אבל זה שהאיסור שלו הוא זמני, הוא חמור יותר, ולא מתבטל בתוך התערובת. כי אומר הרמב״ם, גם החמץ נקרא שמו דבר שיש לו מתירין. כי הלא החמץ, מתי הוא אסור? דווקא בשבעת הימים של הפסח. אחר הפסח, החמץ חוזר ליתרו. אנחנו פוסקים הלכה, רבי שמעון, שאומר דבר תורה, לא אסור התורה חמץ, אלא רק בתוך הפסח. יש מאן דאמר, רבי יהודה, שאומר שהחמץ אסור דבר תורה קודם לפסח, ואחר הפסח. רבי שמעון סובר שאחר הפסח אין איסור תורה. אף על פי כן, חכמים כנסו אותו. חכמים אמרו, חמץ שעבר עליו הפסח, אסור בהנאה. אדם שישאיר בתוך חמץ, לא ביער אותו. ולא מכר אותו לגוי. נשאר ברשותו. זה נקרא שמו חמץ שעבר עליו הפסח. כיוון שהוא עבר על דין התורה, שהתורה אמרה לא ייראה ולא יימצא. הוא עבר על דין התורה, כנסו אותו חכמים, שהחמץ שלו אסור בהנאה. אחרי הפסח רוצה לאכול את החמץ, אסור. רוצה למכור אותו לגוי, אסור. למה? למה לא ביטלת את החמץ? למה לא ביערת אותו קודם הפסח? התורה אמרה לא ייראה ולא יימצא. עבר על דין התורה, כנסו אותו חכמים, שהחמץ שלו אחר הפסח אסור בהנאה. זה כנס מדרבנן. דבר תורה, החמץ הזה לא אסור. חכמים הם שכנסו אותו. אם כן, מן התורה, החמץ נקרא שמו דבר שיש לו מתירין. דין התורה היה אפשר לאכול את החמץ הזה אחר פסח. כיוון שכך, הוא חמור מאוד, שאפילו באלף לא מתבטא. כן. ככה דברי הרמב״ם בפרק ט"ו בהלכות מאכלות אסורות. עכשיו, נחזור לעניין שלנו. קודם לכן, יש ראשונים שמסבירים אחרת. הרשב"א והרמב"ן מסבירים באופן אחר. ככה מסבירים גם כן התוספות בתחילת מסכת פסחים, דף ב' עמוד א'. למה החמץ בפסח אסור במשהו? כיוון שראינו שהתורה החמירה בחמץ יותר מכל שאר איסורי התורה. יש הרבה איסורי תורה שיש בהם קראת, כמו חלב. מי שאוכל חלב חייב קראת. מי ששותה דם חייב קראת. דם יש לו 3 שלבים. דם שהוא שעה שהנפש יוצאת, דם שעת השחיטה, דם שהנשמה תלויה בו, שהנפש תלויה בו, זה דם שיש בו קראת. אחר כך יש דם האיברים שמתמצא, הדם שמתמצא אחר השחיטה, זה איסור לב מן התורה. אין בו איסור כרת, רק איסור לב. ואחר כך יש דם האיברים שלא פירה שהוא היתר גמור. אבל הדם הראשון שיוצא בשעת השחיטה, דם שהנפש תלויה בו, זה דם שיש בו איסור כרת. ואף על פי כן התורה לא ציוותה להוציא את הדם מהבית. לא יראה לך דם, לא ימצא לך דם. חלב זה גם כן איסור שיש בו כרת. לא ציוותה התורה לא יראה לך חלב, לא ימצא לך חלב. אתה יכול להחזיק חלב בבית, תצפה את כל הבית שלך בחלב. אין איסור בזה. גם דם, אותו סיפור. ויכול אסור. כן, למה החמיץ? התורה ציוותה לא יראה ולא ימצא. אתה רואה חמורה גדולה שהתורה החמירה על החמיץ. שפות שם מסבירים, מסבירים את הדין דרבנן, צריך לבדוק ולבאר את החמץ, כיוון שהחמץ הוא היתר כל השנה. והאדם רגיל בו. כל השנה אוכל את הלחם שלו. כל השנה אוכל עוגיות. כל בוקר, אחרי התפילה הוא בא הביתה, שותה כוס קפה ועוגה. יבוא פסח, אם החמץ שלו נמצא בתוך הבית, אז הוא בתוך הרגל. פותח את הארון, לוקח את העוגה שלו, עושה מזונות ואוכל. כבר היו דברים מעולם. היה מקרה כזה פעם אחת. בן אדם שאל אותי שאלה. ובבוקר טעיתי, ראיתי ככה חצי מסטול, לקחתי את הקפה והוצאתי את העוגה, יש לו עוגות, שמר עוגות במזנון שלו. ומוציא את העוגה שלו ואוכל, התחיל לעשות מזונות. דרך מזונות בפסח על העוגה. פתאום הוא נזכר, נזכר שחמץ זה חמץ, פסח היום. אז הוא שאל, מה היה צריך לעשות? היה חייב לטעום כיוון שהוא ברך? או אסור לי לטעום כיוון ש... אמרתי לו, ודאי שאסור לטעום. יגיד ברוך שכבוד מלכותו לעולם ועד. חמץ ופסח זה איסור תורה, מה השאלה בכלל? ברך ברכה שיגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז אחרי החכמים חייבו אותו, תבדוק, תבער את החמץ מהבית. זאת אומרת, התורה החמירה בחמץ חומרה שלא החמירה בכל האיסורים כולם, שאסרה אותו גם כן שלא ייראה לך, ושלא ימצא בביתך, לא ימצא ברשותך. אם כן, לכן חכמים החמירו בו עוד חומרה שאסור בתערובת אפילו בכל שהוא. אנחנו ראינו שהתורה מחמירה בו, אסרה אותו בהנאה, ואסרה אותו גם כן בלא ייראה ולא ימצא, לכן אנחנו מחמירים על התערובת שלו שלא תתבטל בשישים כמו כל שאר האיסורים, אלא תתבטל, אפילו באלף לא תתבטל, אפילו במיליון לא תתבטל, כלשהו. מה נפקא מינה בין התירוצים האלה? בין ההסברים האלה. הרמב״ם אומר, למה החמץ אסור בהנאה? למה החמץ אסור בכלשהו? משום שזה דבר שיש לו מתירים. שפות אומרים, למה החמץ אסור במשהו? מכיוון שהחמירה בו התורה, איסור שלא ייראה ולא ימצא. מה נפקא מינה? לא אומר תירוץ, זה אומר תירוץ. מה ההבדל ביניהם? הלכה למעשה, מה יוצא משיטתם? ההבדל הוא כך. התורה אסרה את החמץ לא רק בפסח עצמו, אלא גם ערב פסח, יום י' ד' בניסן, בשעת חצות היום, החמץ אסור מן התורה בהנאה ובאכילה. לומדים את זה מפסוקים. פסוק אחד כתוב בתורה, לא תשחט על חמץ דם זבחי, ולא ילין חלב חגי עד בוקר. מה זה לא תשחט על חמץ דם זבחי? על מה התורה מדברת שם? הקורבן פסח. לא תשחט את הפסח בשעה שהחמץ קיים. כלומר, בשעה שאתה שוחט קורבן פסח, אתה צריך כבר לברר את החמץ מן העולם. לא יהיה חמץ אצלך בשעה שאתה בא להקריב קורבן פסח. מתי זה הזמן הזה שמקריבים קורבן פסח? שבית המקדש היה קיים. ממתי היה קריב קורבן פסח? שעת הכשרו של הקורבן היא שעת חצות היום. מחצות היום ואילך כבר אפשר להביא קורבן פסח. היו קודם מקריבים קורבן תמיד שבין הארבעים, שבדרך כלל, בשאר ימות השנה, קורבן תמיד שבין הארבעים הוא סוגר את המזבח. הוא הקורבן האחרון שקריב על המזבח. לא באחריו שום קורבן. היא באה איזה אחד עם קורבן חטאת, בא לבית המקדש, בא לכהן, והתוודע על השמו, והתוודע על חטאתו, בא להקריב קורבן. אחרי שכבר הקריבו תמיד שבין הארבעים, הוא אומר לו, הכהן תבוא מחר. אמרנו, כבר הקרבנו קורבן תמיד שבין הארבעים, שום קורבן לא עולה על המזבח עכשיו. זה חותם את כל הקורבנות כולם. ערב פסח, יום י' ד' בניסן, היו מקריבים קורבן תמיד שבין הארבעים מוקדם יותר, מקדימי. כי אחריו היה קרב קורבן פסח. גם זה לומדים מפסוקים, שתמיד קודם, ופסח אחריו. אז היו מקדימים אותו. אחריו מיד היו מקריבים קורבן פסח. כן, שעת ההכשר של קורבן פסח, ממתי הכשר, אם יביא בבוקר קורבן פסח, פסול. זה לא הזמן שלו. צריך שיבוא הקורבן בזמנו. מתי זמנו של קורבן פסח? יום י' ד' בניסן, מחצות היום ואילך. ועל זה התורה אומרת, לא תשחט על חמץ דם זבחי. לא תשחט את קורבן פסח בשעה שהחמץ קיים. כן, זה למדנו, שהחמץ אסור ביום י' ד' בניסן, שזה ערב פסח. עוד לא הגיע ליל הסדר, ליל הסדר יהיה בלילה. אף על פי כן, מחצות היום ואילך, כבר אז החמץ נאסר. לא רק באכילה, גם בהנאה. יש עוד פסוקים. כתוב, אך ביום הראשון תשביתו שעור מבתיכם. ביום הראשון תשביתו שעור. איזה יום ראשון זה? יום ראשון של החודש? איזה יום ראשון? יום ראשון של פסח? אם תפרש יום ראשון של פסח, הלא כבר, שאתה אומר ביום הראשון, זאת אומרת, שקצת ממנו כבר התחיל, התחיל קצת היום הראשון. אז היה איזה זמן, ביום הראשון שהחמץ היה קיים. ולא התורה אומרת, שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם. שבכל שבעת ימים אסור שיהיה אור בבתיכם. אי אפשר שחלק מהיום הראשון החמץ יהיה קיים. אז מה זה ביום הראשון תשביטו? מוכרחים לומר, ביום הראשון הזה, לא הכוונה הראשון של פסח, אלא הראשון הקודם לפסח. זה היום הראשון. דהיינו, יום י"ד בניסן, שהוא ראשון שלפני פסח, זה היום שבו החמץ נאסר לך. איך אני יודע מתי? אולי אני אסור אותו מהלילה, אולי אני אסור אותו מהיום. באה המילה אח, כל אחים ורקים שבתורה למעט. אח חילק, חילק את היום לשניים. ואמר לך, חצי היום מותר וחצי היום אסור. אם כן, מכאן עומדים שחמץ ביום י"ד בניסן, בשעת חצות, מחצי היום ואילך, אסור מן התורה, גם באכילה וגם בענה. חכמים הוסיפו עליו עוד שעתיים. הוסיפו עוד שעה אחת לאסור את החמץ באכילה ובהנאה, שאדם לא יבוא להיכשל באיסור תורה. אם הוא יחכה עד הרגע האחרון, יעבור דקה אחת אחר חצות, הוא כבר נכשל באיסור תורה, לא יראה, נכשל באיסור תורה שלא ביטל את החמץ. תשביטו שעור, לא ישביט. אז לכן אמרו חכמים, עוד שעה אחת תקדימו. והוסיפו עליה שעה אחת נוספת משגזרה משום יום המעונן. יום המעונן, הוא לא יודע שעות, חצות יום, לא חצות יום. כשיש שמש, אז הוא יודע מה זה חצות. חמה בראש כל אדם, זה חצות. אבל יום המעונן, הוא לא יודע מתי זה חצות, יכול לטעות עד שעתיים. לכן החמירו חכמים. באסרו את החמץ, שעה חמישית, מסוף שעה רביעית, עד סוף שעה חמישית, החמץ אסור באכילה, מדרבנן. מסוף שעה חמישית, עד סוף שעה שישית, החמץ אסור גם באכילה וגם בהנאה, וגם זה מדרבנן. ומשעת חצות היום ואילך, החמץ אסור מן התורה באכילה ובהנאה. זה סדר היום של ערב פסח, יום י"ד בניסן. נמצא שביום 14 בניסן, יש לנו רק 4 שעות הראשונות של היום שמותר לאכול ביום חמץ. מהבוקר עד סוף שעה רביעית, החמץ מותר. משעה רביעית עד שעה חמישית אסור מדרבנן באכילה, שעה חמישית עד שעה שישית אסור באכילה ובהנאה מדרבנן, ומסוף שעה שישית ואילך, תחילת שעה שביעית, נאסר החמץ מן התורה באיסור אכילה ובאיסור הנאה. זה שהתורה אסרה את החמץ באכילה ובהנאה, אסרה אותו רק באכילה ובהנאה. עדיין לא עובר, אין דין שלא ייראה ולא ימצא. כי הפסוק הזה לא ימצא, שבעת ימים התורה אומר. שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם. גם לא ייראה, שם גם כן, אותו העניין. דווקא בתוך שבעת ימי הפסח, יש תוספת איסור שלא ייראה ולא ימצא. אבל בערב פסח, מחצות היום, אף פי שהחמץ אסור מן התורה, דינו כמו שאר כל דיני איסורים שבתורה. כמו החלב שאמרנו קודם שלא אסור בלא ייראה ולא ימצא, כמו הדם, כמו החזיר, אין בזה איסור שלא ייראה ולא ימצא, כך גם החמץ בערב פסח לא אסור בלא ייראה ולא ימצא. אמור מעטה, נפקה מינה בין הרמב״ם לתוספות, חמץ שנתערב בערב פסח אחר חצות, שנאסר כבר מן התורה, תה שעה, נפלה לו חיטה אחת בתוך האורז, הוא מבשל את האורז שלו, והנה בתוך האורז הוא בודק, אחרי שהאורז כבר מבושל, הוא רואה חיטה. אתם יודעים מה עשה שהיה, מה פרי חדש. היו בתוך ימי הפסח, עשו מסיבת סיום, סיימו מסכת. והזמינו את כל גדולי וחכמי ירושלים, רבניה, גדוליה, חשוביה, כל חשובי העיר באו מסיבת סיום. והיו נוהגים לעשות בבופה שלהם איזה תבשיל של אורז, שעשו הקימים מגדל גדול. עשו מגדל וראשו בשמיים. מגדל גדול של אורז, כל אחד בא עם הצלחת שלו, לוקח, כנראה שהיו עיראקים שם, לוקח אורז, שם בצלחת שלו, אוכל מבסוט. הנה הרב יושב בראש השולחן, והוא צופה ומביט, בראש המגדל הזה, ככה, בפירמידה שלו למעלה, עומדת חיטה אחת. תוך שבעת ימי הפסח, תוך חלום מועד של פסח, עומדת חיטה ככה, עומדת בראש המגדל. כאילו החיטה הזאת צועקת, כבוד הרב, תראה אותי, אני פה בראש המגדל. צופה ומביטה ככה. קם הרב בבהלה, לוקח את החיטה הזאת, בודק אותה, חיטה מבוקעת. חיטה היא לא חמץ, רק אם היא נתבקע. אם אתה רואה בביקוע, זה סימן של חימוץ. פירוש הדבר שהחיטה הזאת היא חמץ גמור. מיד הורה הרב לשרוף את החיטה, ואת כל התבשיל היה צריך לזרוק. חמץ בפסח אסור במשהו. אפילו שיש שם פי אלף, פי אלפיים, פי 5,000 כנגד החיטה הזאת. הכל אסור, כל התערובת אסורה. באותה שעה קיבל הרב על עצמו חומרה שלא לאכול אורז יותר בפסח. ומה אנחנו צריכים את הצרות האלה, מתערב לנו חיטים בתוך האורז. טוב, זה היה בזמנם. בימינו יש פחות בעיות. לכן הספרדים לא נוהגים להחמיר שלא לאכול אורז בפסח. אוכלים אורז בפסח. איך כותב החכם צבי? אומר, הלוואי שהאורז שאוכלים בפסח יהיה כשר כמו אפיקומן. כי מצה, לעשות מצה, אתם יודעים כמה הלכות יש בעשיית המצה. כמה חמורות וכמה דקדוקי הלכות צריך שיהיה נזהרים בבצק שלא יחמיץ. זה קשה מאוד. פעמים אולי חוסר שימת לב, אולי זה נשאר שם איזה פירור של חמץ, איזה פירור של בצק שנשאר על השולחן ונדבק בעיסה הזאת והחמיץ כבר. וכן על זה הדרך, כל כך הרבה בעיות יכולות להיות באפיית המצות. אז האפיקומן שאנחנו אוכלים, יש בו יותר פחד שיהיה בו חמץ מאשר האורז שלנו. לכן הספרדים נוהגים להקל, אוכלים אורז בפסח. אין מי שאומר שהאורז עצמו זה חמץ. מי שיגיד לך שאורז זה חמץ, זה עם הארץ. זה לא יודע לקרוא, לא יודע ללמוד, מעולם לא למד. יש שיטה כזאת במשנה, ביוחנן בן אורי, ואין הלכה כמותו. גמרנו. רבה היה אוכל אורז, מהדר לאכול אורז בפסח. ככה גמרא אומרת. למה? כי יש הלכה שאנחנו אוכלים בליל הסדר שני מיני תבשילים. אחד כנגד קורבן פסח, ואחד כנגד קורבן חגיגה. אז הגמרא אומרת, כגון מאי, אמר רב הונא, כגון סלקה וארוזה. סלק זה תרד שלהם, ואורז. אומרת הגמרא, רבה אבא מהדר, בתר סלקה וארוזה, כיוון דנפיק מפומה דרב הונא. כמו שזה יצא מפיו של רב הונא. רב הונא אמר, כגון מאי, איזה תבשילים תיקח? אמר להם, כגון אורז וסלק. אז הרבה היה מקפיד אחר דברי רבו, מחפש כל ליל הסדר שלו, דווקא אורז ותרד על השולחן. למה? כי יצא מפיו של רב הונא ככה לו, לעשות. אז הרבה, הסבר של התלמוד, כן, גדולי האמוראים, מהדר לאכול אורז בפסח. אז מי שיבוא ויגיד לך שאורז עצמו זה חמץ, לא למד, לא קרה. אורז עצמו הוא לא חמץ. החשש שיש באורז, שמא נתערב בו חיטים, זה החומרה שכתוב בראשונים, שנהגו באירופה, כי השדות של האורז היו סמוכים לשדות של החיטה, פעמים שהרוח מעיפה את החיטים, מתערבבים בתוך האורז. או הייתה בעיה אחרת, שהיו אורזים את האורז באותם שקים שהיו אורזים בהם את החיטים. אז לפעמים בשק עצמו נתפסה איזו חיטה והיא מתערבבת באורז. ואז יכול לבוא לחשש של תערובת של חמץ בפסח. בימינו אין את הבעיות האלה. אבל נוהגים לבדוק אותו לפני הפסח, בודקים אותו שלוש פעמים, בדקדוק רב, בעיון רב, ביישוב הדעת, להוציא מכל חשש שלא יהיה בו תערובת. אז עכשיו, חוזרים לעיון שלנו. אדם בישל בערב פסח תבשיל של אורז, ומצא בו חיטה בתוך התערובת הזאת. מה הדין של התערובת? יכול לבטל את החיטה הזאת ב-60, החיטה הזאת מתבטלת ב-60 או לא מתבטלת ב-60? זה תלוי בתירוצים שהסברנו מקודם בין הרמב״ם לשיטת התוספות. לפי דעת הרמב״ם שאומר שהחמץ למה אסור? משום שהוא דבר שיש לו מתירין. למה הוא אסור במשהו? דבר שיש לו מתירין. אז גם ערב פסח הוא נקרא דבר שיש לו מתירין. עכשיו הוא אסור, אחרי פסח הוא יהיה מותר. אם כן, גם עכשיו אני צריך לדון אותו כפי חומרת החמץ שלא מתבטלת אפילו באלף. נקרא דבר שיש לו מתירין שלא בטל אפילו באלף. ולכן כל התערובת הזאת צריכה להיות אסורה. זה לפי שיטת הרמב״ם. אבל לפי שיטת התוספות, שאומרים שהחומרה של חמץ במשהו, זה משום שהתורה החמירה בו והוסיפה בו איסור שלא ייראה ולא יימצא, כן, שעת חצות בי"ד, זה עדיין לא נאסר לא ייראה ולא יימצא. מתי יהיה האיסור שלא ייראה ולא יימצא? זה יהיה דווקא מהלילה. כשיתחיל ליל הסדר, אז יתחיל שבעת ימי הפסח, שבו יש איסור, בהם יש את האיסור שלא ייראה ולא יימצא. אז עכשיו, שזה ערב פסח, אם כן לכן, החמץ הזה יהיה מותר, מתבטל. ב-60, יש לך 60 פעם באורז כנגד החיטה? בדרך כלל יש. סיר של אורז, יש בו יותר מ-60 גרגירים, נכון? אולי בצלחת שלך יש 60 גרגירים. אבל בכל הסיר יש ודאי יותר מ-60, ויש חיטה אחת שם, אז ודאי שהיא מתבטלת, ואין בזה שום ספק. לפי דעת כל הראשונים, זה יהיה מותר.
בפסח?
ערב פסח. עכשיו אנחנו מדברים על י"ד בניסן החצות. זה הסברנו, נפקא מינה בין הרמב״ם, זה בין שאר הראשוני. לדעת הרמב״ם, גם אז זה נקרא דבר שיש לו מתירין, ולכן יש לאסור במשהו. לדעת שאר הראשונים, שאין איסור שלא יראה ולא ימצא, ממילא אין את חומרת משהו. זה דברי הראשונים. וכן, עכשיו נחזור לעניין שלנו. הקשנו, מה ישנה חמץ מתרומה? זו הייתה הקושיה שלנו, נכון? מה ישנה חמץ מתרומה? הנה, עניתי לך. הרמב״ם החמיר בחמץ. להגיד שהוא נאסר אפילו במשהו, מדוע? מכיוון שהרמב״ם סובר שהחמץ נקרא דבר שיש לו מתירין. ולא מדין חוזר בניעור כמו שהסברנו מקודם, אלא מדין דבר שיש לו בתירי, שאפילו משעת חצות ואילך זה נקרא שאוסר במשהו. אני צריך להוסיף כאן עוד איזה נקודה אחת כדי להסביר את העניין כמו שצריך. יש מחלוקת בראשונים, המחלוקת הזאת אם החמץ חוזר בניעור או לא, היא תלויה בעוד מחלוקת, האם החמץ בשאר ימות השנה נקרא שמו היתר או חמץ שמו עליו כל השנה כולה. כל השנה מותר לאכול חמץ, נכון? כולם אוכלים חמץ, עכשיו אתה אוכל חמץ. האם החמץ הזה עדיין, מה אתה קורא אותו עכשיו? זה נקרא שמו היתר, שהיום אתה אוכל חמץ, אתה קורא אותו היתר, או אתה אומר לא, זה חמץ. עכשיו הוא זמני מותר, כשיבוא הפסח ממילא תופס אותו איסור. זה מחלוקת בראשונים. האם החמץ נקרא שמו היתרה, או נקרא חמץ שמו עליו, תמיד נקרא שמו חמץ. הרמב״ם סובר, ככה צריך לפרש, הרמב״ם סובר כמאן דאמר שבמשך כל שאר ימות השנה החמץ נקרא היתר גמור. אין לו שם של חמץ, נקרא היתר. מתי הוא נקרא חמץ? דווקא בפסח הוא נקרא חמץ. במשך כל השנה הוא נקרא היתר. ולכן, חמץ שנתערב קודם הפסח, אין בו בהיתר, אין דיני ביטול. היתר בהיתר, מה שייך לבטל? אני לוקח כוס של מים, ואחר כך לוקח כוס של מיץ תפוזים, מערבב אותם ביחד, ואני אומר, המים בטלים במיץ תפוזים. מה שייך פה ביטול? היה כאן משהו אסור, היה כאן משהו מותר? זה היתר, וזה היתר. מה הביטול? אין ביטול. מתי שייך דיני ביטולים? כשיש איזה דבר שהוא אסור, שנתערב בתוך דבר המותר, אז אני דן שהאיסור מתבטל בתוך היתר. אבל כששני התערובות שיש לי כאן, שניהם היתר, מה שייך להגיד שנתערב ונתבטל? ממילא. הטריאקה הזאת שאנחנו דנים בכבודה, התרופה הזאת שיש בה תערובת של חמץ. במשך כל השנה כולה, עד יום י' בחצות, מה זה התערובת הזאת? זה היתר ביתר. לא שייך לדון אותה בכלל בדיני ביטולים. אז ממילא, אין ביטול. משעת חצות ואילך, ביום י' מה קורה לתערובת הזאת? מיד היא נאסרת במשהו. לא היה איזה זמן שנתבטל. קודם י' בחצות, זה היתר ביתר, בכלל לא שייך לדון מדיני ביטולים. כשיגיע שעת חצות, החמץ נקרא דבר שיש לו מתירין. ודבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לבטיל. אז אם כן, עכשיו מיד תופס אותו הדין הזה שלא מתבטל אפילו באלף. זוהי סברת הרמב״ם. אבל זה, כל זה, אפשר לתרץ את התירוץ הזה רק לפי איך שהמגיד משנה מפרש את הרמב״ם בפרק א' מלכות חמץ ומצא, שאיסור חמץ במשהו זה מדין דבר שיש לו מתירין, כמו שהבאנו מקודם בפרק ט"ו מלכות מאכלות אסורות. אבל מרן הכסף משנה שמה חולק על הרב המגיד, ואומר, לא ככה הדבר. באמת גם הרמב״ם מודה שחמץ משעת חצות ביום י' מתבטל ב-60, כמו כל שאר הראשונים. גם הרמב״ם סובר ככה. ולמה בפסח האסור במשהו? מביא עוד הלכה ברמב״ם בפרק תצבב שמה, שהרמב״ם בעצמו מפרש. הרמב״ם מקשה, הלו דבר שיש לו מתירין שאפילו באלף לא מתבטל, זה רק מין במינו, כשזה אותו המין, כמו שהבאנו מקודם, ביצה בביצים. אבל אם זה מין בשאינו מינו, כמו המקרה שלנו שאנחנו עסוקים בו עכשיו. חיטה באורז, זה שני מינים שונים. מצד דין דבר שיש לו מתירין, זה כן צריך להתבטל. הכלל הוא תמיד מין בשאינו מינו בנותן טעם. צריך לבדוק עד כמה הטעם של האיסור יכול ללכת. רבותינו שערו, מקסימום שהטעם יכול ללכת זה עד 60. אז מין בשאינו מינו, גם בדבר שיש לו מתירין, מתבטל ב-60. אז אם כן, למה חמץ אסור במשהו מין בשאינו מינו? הלו החיטה באורז זה מין בשאינו מינו, למה אוסרת במשהו? מסביר הרמב״ם בעצמו ואומר ככה. הסיבה היא משום שהתורה אומרת כל מחמצת לא תאכלו. מה זה כל מחמצת לא תאכלו? פה נתחדשה הלכה בתורה. יש בספר המצוות לרמב״ם, כשהרמב״ם מונה תרי"ג מצוות, אחד מתרי"ג מצוות, הרמב״ם מונה מצוות לא תעשה, לא תעשה קצ"ח. הרמב״ם מונה איסור מיוחד שלא לאכול תערובת של חמץ. התורה אסרה לא לאכול חמץ, זה לאו בפני עצמו. מצווה אחת מתרי"ג מצוות, לא לאכול חמץ. עוד לאו נפרד בתורה, כל מחמצת לא תאכלו, מה פירוש הפסוק הזה? לא לאכול חמץ שנמצא בתוך תערובת. לא רק חמץ בעין, חמץ גמור שאתה רואה אותו בהדיה אסור, אלא גם חמץ שנמצא בתוך תערובת, יש מצוות לא תעשה נפרדת בתורה לגבי התערובת הזאת שהיא אסורה. אומר הרמב״ם, כיוון שהתורה החמירה כל מחמצת לא תאכלו, לכן אנחנו מחמירים על החמץ שנאסר בתערובת אפילו במשהו. אומר מראי, אם כן עכשיו דברי הרמב״ם שווים לדברי התוספות, שהאיסור של חמץ במשהו זה משום חומרת התורה, שהתורה אמרה כל מחמצת לא תאכלו. מתי כתוב הפסוק הזה כל מחמצת לא תאכלו? דווקא בשבעת הימים, תוך ימי הפסח. אבל ערב פסח החצות אין את האיסור הזה של תערובת חמץ. ככה כותב הרמב״ם בפירוש, דין הלב הזה שאנחנו אומרים לב מיוחד על תערובת החמץ, זה דווקא תוך שבעת ימי הפסח. הלא שם הגמרא במסכת פסחים דורשת, כל שישנו באיסור אכילת חמץ ישנו בחיוב אכילת מצה. שם הגמרא אומרת, מניין שנשים חייבות לאכול מצה בליל הסדר? הלא מצה זה מצוות עשה שהזמן גרמה, וכל מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות. אז אם כן, למה אישה חייבת באכילת מצה בליל הסדר? יש רק פעם בשנה שחייבים לאכול מצה, ב-15 בערב בליל תתווה. למה אישה חייבת? ואת הגמרא מצד הלימוד הזה שכתוב שבעת ימים תאכלו, כל החמצת לא תאכלו, שבעת ימים תאכלו מצות. כל שישנו בלא תאכל חמץ, ישנו בקום לאכול מצה. אז אתה רואה, הדין הזה שכל מחמצת לא תאכלו, מתי נאמר? נאמר דווקא על תוך שבעת ימי החג. ערב הפסח, אף על פי שהחמץ אסור מן התורה, אין בו את החומרה הזאת של כל מחמצת לא תאכלו. נמצאו עכשיו דברי הרמב״ם שווים לכל שאר דברי הראשונים. שהרמב״ם מסכים שבערב פסח, אחר חצות, אם התערב לי חיטה, של חיטה חמץ התערבה לי בתוך האורז שלי בערב פסח, מתבטלת בשישים. גם הרמב״ם מסכים לכל שאר הראשונים. אם כן, לפי זה עדיין אנחנו צריכים לדון עכשיו מה ההבדל בין תרומה לבין חמץ בפסח חוזר בניעור. מתוך הפסוק הזה שהבאנו נוכל להבין את העניין. אני אסביר לכם קודם כל מה זה דיני התערובות שהם בטלים. אולי לפני שנביא, נסביר את זה, נביא עוד רמב״ם אחד. יש רמב״ם, הרמב״ם בפרק ו' מלכות תומעת אוכלין, פרק י' ב' מלכות תומעת אוכלין, מביא גמרא. גמרא במסכת בכורות בדף כף ב'. הגמרא אומרת, אתה לוקח ציר מעם הארץ, ציר של דגים. דגים, יוצא מהם איזה ציר כזה, שאתה קונה גפילטה פיש בקופסה, יש שם, מה יש שם בקופסה? איזה ג'לי כזה, נכון? זה נקרא ציר. אתה לוקח ציר של דגים. יש בו בציר הזה תערובת של מים. אתם יודעים שבמים של עם הארץ יש דיני תומעה. עם הארץ גזרו עליו שהוא מתמה. זה ספק מתמה, ספק לא מתמה. אז אדם שלקח ציר כזה, כתוב שמשיקו במים וטהור. מה זה משיקו במים? מים שנזרעים בתוך מים טהורים, הם יוצאים מטומאתם. אז המים הללו שהם היו בתוך הציר, הציר עצמו לא מקבל טומאה. אין לו טומאה, הוא לא מים. מים, במשקים, יש דיני קבלת טומאה. אז הציר עצמו לא טמא, אבל המים שבתוכו, אם הם רוב, ברגע שזרעת אותם בתוך המקווה, הם נטהרים. ואם הם מיעוט, כיוון שהרוב זה ציר, אז הם בטלים במיעוטם. מה הדין? נוסף עוד מים על הציר הזה. ועכשיו הפך להיות המים השניים עם המים הראשונים ביחד, זה נהיה רוב. יש לי רוב מים כנגד ציר. אומר הרמב״ם, עכשיו שנוספו מים חוזרים המים הראשונים ומתעוררים משנתם. מצא מין את מינו וניעור, מתעוררים המים האחרונים, מעוררים את המים הראשונים. ועכשיו כל התערובת הזאת נקרא שמה, מים טמאים, וזה מטמא. הנה כאן אתה רואה שגם כן הרמב״ם אומר את ההלכה הזאת של חוזר וניעור. תרומה אומר לא חוזר בניעור. כאן אומר כן חוזר בניעור. דברים שצריכים להבין אותם. למה ככה? פה פעם אחת פוסקים חוזר בניעור, פעם אחת פוסקים חוזר בניעור. צריך לפרש ככה. התורה לימדה אותנו יסוד גדול. כתוב אחרי רבים להטות. צריך ללכת אחר הרוב. מה זה הדין הזה של אחרי רבים להטות? בדין הזה מונחת הנהגה. חוץ מהדין הפשוט תלך אחר הרוב. מונחת הנהגה. כשיש לפניך תערובת, שיש בה רוב ומיעוט, איך אתה קורא לתערובת הזאת? מה השם של התערובת? התורה אומרת, תקרא לתערובת הזאת, את השם שלה נקרא על שם רובה. מה יש בתערובת הזאת? יש בה רוב חיטים? תקרא את זה רוב חיטים. זה נקרא חיטים. אז אני שואל אותך, מה יש בקופסה הזאת? אל תגיד לי, יש שם 20% עדשים ו-20% חיטים. תגיד, זה חיטים. למה? אחרי רבים להטות. זה הנהגה שבתורה. תלך אחר הרוב. השם של התערובת נקרא על פי הרוב שבה. עכשיו יוצא דבר מעניין. כשיש לי רוב של היתר ומיעוט של איסור, האיסור מתבטל ברוב, זה דין התורה, תלך אחר הרוב. לא רק שהאיסור מתבטל ברוב, אלא גם כן השם של התערובת נקרא על שם רובה. זאת אומרת, יש לי כאן תערובת של היתר. אבל כשהיחס בין הרוב למיעוט מתהפך, ונוסף לי עוד איסור לתוך התערובת הזאת, והפך להיות האיסור הזה עכשיו רוב, מתחבר עם האיסור הקודם, השם של התערובת משתנה. קודם זה היה תערובת של היתר, עכשיו זה הפך להיות תערובת של איסור. ברגע שזה הפך להיות תערובת של איסור, זה כתוב בתורה אחרי רבים להטות. משתנה השם שלה, ממילא משתנה הדין שלה והכל נעשה. פה אתה לא יכול להגיד, הראשון מתבטל, ואחריו השני מתבטל, ואחריו השלישי מתבטל. ביטלת את הראשון, ביטלת את השני, ביטלת את השלישי, אבל בסך הכל עכשיו לפניך מה יש במציאות? רוב של איסור. כמה שיש רוב של איסור, אני דן אותה כתערובת אסורה והכל חוזר לאיסורו. זה אנחנו יודעים שם מהרמב״ם של ציר. ממילא שונה התרומה מדין הציר הזה. מה שונה התרומה? שאה של תרומה שנפלה לתוך של חולין. הדין הזה של שאה של תרומה זה לאו דווקא בתרומה. הרמב״ם פוסק את אותו הדין גם כן בהלכות כלאיים. אם היה פירות של כלאיים שנתערבו ביתר, שם צריך פי 200 בכלאיים ועורלה. התרומה עולה באחד ומאה, ואיסור כלאיים ואיסור עולה עולים באחד ומאתיים. למה? כיוון שנוסף בהם איסור הנאה. תרומה מותרת בהנאה, כלאיים ועולה לא רק שאסורים באכילה, אלא גם כן אסורים בהנאה. לכן, ההיתר שלהם הוא בפי שתיים מהתרומה. לכן, תרומה בטלה באחד ומאה, כלאיים ועולה באחד ומאתיים. אם יש לך פי 200 בהיתר כנגד האיסור, מתבטלים. מה הדין אם נפלו עוד כלאיים, ואחר כך עוד כלאיים, או עוד עורלה, הכל מתבטל. הכל מתבטל. לא אומרים חזר ונעור. למה? כי יש לי רוב של היתר. אני הולך אחר הרוב. אני שואל אותך, מה הרוב שם? רוב היתר. כיוון שהרוב היתר, זה יקרה שמות הערובת של היתר, וזה נשאר ביתרו. ואני לא אומר שהאיסור חוזר ומתעורר. עד מתי זה? עד שהיחס יתהפך מרוב היתר לרוב איסור. ברגע שמתרבה כל כך באיסור, עד שהוא הופך להיות רוב גמור שם הבא, רוב בתוך התערובת, 51%, לא צריך רוב גמור, מספיק 51% של איסור בתוך התערובת, עכשיו מתהפכת התערובת הזאת להיקרא תערובת של איסור, וחוזרת ונאסרת. זה טוב בכל דיני התורה, זה ככה. גם בדין של יין נסך. יין נסך, כתוב בגמרא במסכת עבודה זרה, בדף עין ג', יין נסך שנשפח ממנו מעט לתוך יין כשר. יש לי חבית של יין כשר, או שם במשנה כתוב נפל הבור. יש לי בור של יין, מלא יין כשר, ונשפח ממנו מעט יין נסך לתוך הבור הזה. יש שם כמה דעות בגמרא. רמב״ם פוסק כרב יצחק בר יוסף, שאומר שאם זה נשפח מצלצול קטן, זאת אומרת לא שפחתי חבית גדולה בבת אחת לתוך הבור, אלא מעט, מבקבוק שהפה שלו צר, אני שופך מעט מעט. אפילו שפך כל היום כולו. עומד כל היום ושופך יין של איסור לתוך הבור, אני אומר כמה כמה בתים. כל מה שבא לבור, מתבטל. שפך בקבוק ראשון, היה לי הרבה יין של יתר שם. אז היין של האיסור שבא לתוכו מתבטל. אחר כך שפך עוד מעט. אפילו שזה מתווסף עוד ועוד ועוד ועוד, תמיד אני אומר כמה כמה בתים. הראשון שבא מתבטל. הראשון שבא מתבטל. איך אתה אומר בסליחות? מעביר ראשון ראשון. קדוש ברוך הוא במחילת עוונות עושה אותו הדבר. לוקח את העוון הראשון, יש לו שאה מלאה עוונות. קופה מלאה עוונות. לוקח, אומר, רק עוון אחד. לוקח את העוון הראשון, מוחק אותו. עוון אחד. אחרי שמחק את הראשון ההוא, עכשיו השני נהיה ראשון. לוקח את הראשון הזה, אומר, רק ראשון. לוקח את הראשון הזה, מוחק אותו גם כן. אחר כך השלישי נהיה ראשון. ראשון. את הראשון אני רוצה, תביא את הראשון. קח את הראשון, מוחק אותו. זה נקרא מעביר ראשון ראשון. ככה גם כביסורים. כמה כמה בטיל. הראשון הראשון מתבטל. עד מתי זה? עד רוב. אם מתהפך התערובת מרוב היתר לרוב איסור, חוזר ונעור. כל האיסור שהיה שמה כולו מתעורר. מתעורר, מצטרף אחד לשני וחוזר ואוסר. למה? כי התורה אמרה אחרי רבים להטות. זה ככה הדין הזה בכל איסורי התורה. לא כן הדבר בחמץ בפסח, שהתורה אמרה פסוק מיוחד, מצווה מיוחדת יש בתורה, מצוות לא תעשה, שהרמב״ם מונה אותה מתרי"ג מצוות, שכתוב בה כל מחמצת לא תאכלו. מה נתחדש בהלכה הזאת? מה נתחדש בלב הזה? נתחדש בלב הזה שאפילו חמץ בתוך תערובת נקרא שמו חמץ. לא תלך אחר הרוב, זה שהתורה אומרת לך. תמיד אני אומרת לך אחרי רבים להטות, אבל עכשיו כל מחמצת, אפילו שהוא משהו מתוך התערובת, לא שאני בא לומר שאיסור משהו זה איסור תורה, אלא שהתורה מחדשת שהתערובת נקראת על שם החמץ שבתוכה. אפילו יש בתוכה חמץ שהוא מיעוט ביחס לרוב של היתר, עדיין שם התערובת, מה נקרא שמו? נקרא שמו חמץ. כמה שהתערובת הזאת נקרא שמה חמץ, אפילו שהוא מיעוט בתוכה, לכן אני מחמיר. חכמים מוסיפים עוד חומרה ועוצרים אותה אפילו במשהו. אם כן, שונה דין החמץ משאר דיני התורה, שאני אומר בו חוזר ונעור. חוזר ונעור, למה? כי התורה אמרה לי, המיעוט לא מתבטא. המיעוט קיים. לא רק שהמיעוט קיים, השם של התערובת ניתן על שם המיעוט גם כן. זה בחמץ דווקא. ולכן בחמץ יש דין של חוזר ונעור. זה ליישב את דעת הרמב״ם. אני רק רוצה לסכם את מה שלמדנו, כדי שנצא עם הלכה למעשה ביד. נזכרנו כאן שלושה דינים. הדין הראשון, והוא הדין האחרון גם כן, שאומרים חוזר ונעור. אומנם נכון, דעת הרמב״ם שאומרים חוזר ונעור בפסח, כפי שכותב הרב המגיד. ומרן, פה בסימן תמ"ב, מביא דברי הרמב״ם הלכה למעשה. אבל לקמן, בסימן תמ"ז, מרן פוסק, כדעת רוב הראשונים, שלא אומרים חוזר ונעור בפסח. פירוש הדבר, שאם נתבטא לחמץ הזה בערב פסח, שאלת על החיטה שנתבשלה בסיר של האורז. נתבטלה, היה לי 60 בחמץ, 60 בסיר הזה כנגד החמץ. מה הדין? לוקח את החיטה הזאת, שורף אותה. זה חמץ. התערובת עצמה מותרת. לא רק שמותרת לאכול אותה בערב פסח, בזה כולם מודים. גם הרמה מודה שמותר לאכול אותה בערב פסח. דעת מרן שמותר לאכול את הסיר הזה של האורז אפילו בליל הסדר. עם האפיקומן ביחד. לא עם האפיקומן ממש ביחד, כי טעם מצה בעינן, באפיקומן לא אוכלים עוד משהו. אבל הפירוש של הדבר, אפילו עם המצות בליל הסדר, תאכל את האורז הזה אפילו שנתבשל בו חמץ לפני כן. למה? כי מרן פוסק כדעת רוב הראשונים שגם בפסח לא אומרים חוזר ונעור. באיזה אופן כן אומרים חוזר ונעור? באופן שלא סילקו את החיטה מן התערובת והיא נשארה שם בפסח. ולקחו את הסיר הזה, סיר של מרק, נאמר, שנפל לתוכו חיטה, ולא מצאו אותה. בפסח עצמו, בליל הסדר, רוצים להגיש את המרק. מה, הגישו אותו קר? מחממים אותו. לוקחים אותו, שמים אותו על האש, מחממים אותו. עכשיו, כשמחממים אותו, מה קורה? מתווסף טעם. החיטה הזאת פולטת טעם חדש עכשיו בתוך המרק. ועכשיו זה חמץ בפסח במשהו. חוזר ונעור. אפילו שכבר היה החמץ הזה קודם לכם בתערובת. אני לא אומר כיוון שנתבטל עבר מן העולם. לא. הוא עדיין נמצא שם. ועכשיו שחיממת את הסיר הזה מחדש, הוא הוסיף לתת טעם חדש. והטעם הזה הוא אפילו במשהו. בזה מרן פוסק שאומרים חוזר ונעור. אבל אם סילקו את החיטה קודם לכן, אפילו חזרו וחיממו אותה, לא נאסרה את התערובת הזאת, לא אומרים חוזר ונעור. זה הסיכום של ההלכה. חמץ שנתערב, חיטה שנתערבה בערב פסח. מחילה? אם לא חיממת, אין תוספת טעם. אם אין תוספת טעם, תוציא את החיטה הזאת, תסלק אותה, תשרוף אותה. ביום טוב עצמו לא שורפים, אבל בכל המועד תשרוף אותה. ואת התבשיל הזה, מותר לך לאכול אותו. למה מותר לך לאכול אותו? כיוון שהתערובת של החמץ, מתי קרתה? קרתה בערב פסח. ובערב פסח מה דין תערובת של החמץ? בטלה ב-60. כמה שהיה 60, נפסקה ההלכה שזה מותר. אבל אם חזרת וחיממת את התערובת הזאת בתוך הפסח, והוסיפה לתת טעם חדש, זה אומרים חוזר ונעור. ועכשיו יש דין של איסור חמץ בפסח שהוא במשהו, וכל התערובת הזאת כולה אסורה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנה קשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכור ישראל, כפי חוקה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.